שורה שמינית פחות או יותר, אך הדרך כדי להגיע אל מחוץ חפצנו זה הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונה לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. כן. שים לב שכתוב העולם הזה דומה לפרוסדור, הוא רק דומה לפרוסדור, הוא רק דומה לתקופת מעבר, למציאות של מעבר, לאמצעי, המעמד של אמצעי שמדביקים פה לעולם הזה הוא לא בדיוק אמצעי, אלא מצד האמת העולם הזה הוא התכלית. רק אחרי חיית אדם הראשון הוא נהפך לפרוסדור. אבל בזמן שאדם ראשון לפני חטאו של אדם ראשון, העולם הזה הוא היה מקום התכלית עצמו. העולם הבא היה בתוך העולם הזה, הם היו בעצם מחוברים יחד. לא היה נתק, לא הייתה התנגדות, אלא העולם הזה נמשך כמו שמן אחר הפתילה, יחד עם העולם הזה, עם העולם הבא, היו מחוברים שניהם. ההתנגדות שאנחנו מרגישים היום בין העולם הזה לבין העולם הבא, בין הגוף לבין הנשמה, כן, עד כדי כך שיש צורך לבוא ולומר שהעולם הזה הוא אמצעי בלבד, הוא מורגש אצלנו כאיזה מין דרך שקודמת למטרה. אין טעם העץ כטעם הפרי, העץ הוא אמצעי רחוק מן הפרי, אין לו את טעם הפרי, הוא נראה לנו שונה מן הפרי, אף על פי שהוא זורם אל הפרי, מביא אל הפרי, אבל טעמם שונה. כל המציאות הזו היא מציאות שנוצרה אחרי חטא אדם ראשון. אבל פה כבר אנחנו רואים דברי חז"ל באבות, כבר רואים את לפחות את הרמז שתול בתוך דבריו של רבי יעקב בן אלעזר. העולם הזה דומה לפרוסדור. כן? הוא דומה לפרוסדור, אבל הוא לא פרוסדור מצד האמת. ולעתיד לבוא, הדבר יוודע ויתגלה. לעתיד לבוא, בתקופות מאוחרות יותר, שהעולם הזה יתוקן, אז אנחנו נראה שהעולם הזה והעולם הבא הם אחד ממש. תחיית המתים. האדם הראשון, לפני חטאו, זו הייתה מציאותו, כך אומרים חז"ל, שהעקב שלו, החלק הנמוך ביותר בגוף, הוא היה מאיר מאוד. הוא היה מכה גלגל חמה, כך כתוב. שאפילו אור השמש, שהוא מבטא את העוצמה הטבעית של עולם הטבע, אין חדש תחת השמש, השמש מבטאת את עולם הטבע, שהעוצמה הגדולה ביותר שמופיעה בטבע זו השמש. אפילו אור השמש היה נראה כמו נר קטן לעומת האור שבקע מעקיבו של אדם ראשון. זה מראה שאדם ראשון היה במדרגה עילאית מאוד, ואותה מדרגה הייתה מצויה בעקב רגלו, שזה החלק הנמוך ביותר בגוף האדם, החלק המחובר עם הקרקע, החלק הגשמי ביותר, הגס ביותר. אפילו הוא העיר. במשה רבנו כתוב שאור פני משה קרן, אור פניו קרן. לא שמענו כל כך מה מצב העקב שלו. אנחנו מניחים שגם העקב של משה רבנו לא היה סתם איזה אור מת, אור מת. מן הסתם גם העקב שלו היה עקב יפה, אבל לא שמענו שתפוח עקבו, בלשון חז"ל, היה מכה גלגל חמה. לא שמענו? אדם ראשון, כן. אפילו יעקב אבינו, אומרים לנו חז"ל, יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו לא מת. כן. אומרים לנו שאפילו יעקב אבינו תיקן את חטא אדם הראשון. והיה לו מעין זוהר דאדם קדמאה. כך כתוב, שהיה לו את הזוהר של אדם ראשון. רבי יוחנן, יש ביטויים. שהיה לו יופי שופרי, מעין שופרי של אדם ראשון, שהיה מגלה את זרועו, כל הבית כולו היה מאיר. פעם בא לבקר את חברו החולה, והיה חשוך בתוך הבית, אז הוא הרים את השרוול שלו, ונהיה אור. מדרגה מיוחדת. כן, זה אותם גדולי עולם שהצליחו להביא למצב של מיזוג העולמות באיזושהי מידה, העולם הזה ועולם הבא. בכל אופן, איך שאנחנו מוצאים את העולם הזה במצבנו, כן, בעידן התיקון, מה שנקרא עולם התיקון, שזה 6,000 שנה שבה אנחנו נמצאים לקראת סופם, עולם התיקון מציג לנו את העולם הזה באמת כמשהו תלוש, לא בדיוק תלוש, אבל צריכים לחבר בין הדבקים, צריכים לעשות איזשהו, הייתי אומר, חיבור איברים, כן? לא עלינו נתלשה ידו של מישהו, היא נמצאת על הגיד האחרון, ממש על צינור הדם האחרון, הרופאים ממהרים לנתח. אפשר להגיד משהו מעין זה, שזה פעולת ההצלה שאנחנו עושים לעולם הזה, באמצעות המצוות, שאלו באמת העורקים, אלו הגידים, אלו צינורות החיים, שבאמצעותם אנחנו מחזירים את הקשר החי בין הנשמה לגוף, בין העולם הבא לעולם הזה. למה נקרא שמו עולם הבא? לא בגלל שהוא יבוא פעם, הוא העולם שבא אחרי העולם הזה, אלא לא פחות מאשר הוא בא אחרי העולם הזה, הוא גם בא אל העולם הזה. שמעתם את זה בטח יותר מפעם אחת פה. העולם הבא, ההולך ובא. בגלל כל הסיבות האלו, אנחנו רצינו פה לדייק בלשון חז"ל, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. הידיעה הזו היא ידיעה מאוד מאוד חשובה, כן? הידיעה הזו שהעולם הזה הוא בעצם רק דומה לפרוזדור ולא פרוזדור ממש, כן? לא כאיזשהו דרך שכל תפקידה זה רק להוביל אל, ולאחר מכן היא מיותרת כביכול, כן? לא, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת, העולם הזה עשה את שלו, אפשר לקלף את הקליפה מן הפרי ולזרוק אותה לפח. הידיעה הזו שלא כך הם פני הדברים היא ידיעה מאוד מאוד חשובה, היא נותנת ערך גדול להתעסקות שלנו עם הגוף, היא פוקחת את עינינו להבין ולצפות להופעת הקדושה בתוך חיי הגוף, לא להסתכל על הגוף כאלה איזה סרח עודף, איזה קליפה קשה, איזה דיעבד שהלוואי שלא היה, כן? תורת חוץ לארץ, תורה גלותית שמסתכלת בעין צרה על הגוף, נוזפת בו, כועסת עליו, כן? נו, אז ברוך השם אפשר להניח תפילין על היד, מניחים את התפילין על היד, אבל מתגעגעים לתפילין של מעלה. תפילין של מעלה, אלו התפילין. היד הסוררת הזו לכל יותר אפשר לכבול אותה על ידי התפילין. לכבול אותה, לשמור עליה שלא תפריע, אבל לקדש אותה, מנדחר שמי. מי בכלל מדבר לקדש את היד? מי מדבר לקדש את בני המאיים? מי מדבר לקדש עסקים חומריים כאילו ואחרים? אז פה אנחנו מקבלים הערה מאוד חשובה. ברוך השם, בפרט תורת ארץ ישראל, שהתורה הזו היא תורה שיש בכוחה להמשיך קדושה גדולה לגוף, שלומדים את הדברים כהלכה, שמתחברים באמת לתורת ארץ ישראל. אז זו הערה מאוד חשובה. העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם בא. אגב, בפירוש של המילה פרוזדור, אם תסתכלו, יש הרבה פירושים למסכת אבות, אבל שני הפירושים העיקריים, הם מפרשים את המילה פרוזדור, לשון רש"י כמדומני אומר, מה זה פרוזדור? כן, פרוזדור הוא אחרי השער, או מה שנקרא בין שער לחצר. כן, תסתכלו רגע על איזשהו ארמון מלך, או ארמון של אישיות חשובה, יש שער, יש אפילו בתים פרטיים, שיש שער, בתים פרטיים כאלה, מבצרים, בכל מיני מקומות, מצאנו פעם ככה קצת לעסוק בעניינים של תרומות, אז הגענו בצפון תל אביב שם לאיזה לווילות שם, אז יש שער גדול לפני הבית, מרחק של 20-30 מטר מהבית, חצר כזו אבנים, גדולה גדולה מקיפה את הבית, וזה בית שער, מין כזה ממש רחב וזה, דופקים, צריך לצלצל שם בפעמון, בעל הבית אם רוצה פותח, לא רוצה לפותח, לאחר מכן יש פרוזדור שמוביל פנימה, כן? ואחרי הפרוזדור יש את המדרגות לפני הדלת של הבית ממש. זה יכול להיות שש מדרגות רחבות מאוד בצורה של חצי קשת ככה. זה נקרא חצר. אז יש שער, יש את החצר שאלו המדרגות שלפני הדלת, שמי שמגיע לשם הוא בר מזל אם בדרך אם בדרך הכלבייד המניחה לו שאוספים את הכלים מביתה או שזורקים להם חתיכת עצם כדי להסיק אותם במזון ולא באורח. אז אפשר להגיע עד לשם, עד לחצר, ומשם אתה נוקש בדלת, או פותחים כבר את הדלת, יודעים מי אתה, ראו כבר טלוויזיה, מעגל סגור, אפשר להיכנס. אומר רש"י, מה זה פרוזדור? בין שער וחצר. זה הדרך המחברת בין השער לחצר. השער, המקום החיצוני, החצר, מפתן הדלת ממש, ויש משהו שמחבר ביניהם. זה המשל של רש"י. לפי רמב״ם, הרמב״ם אומר, השער, מה זה הפרוזדור? פרוזדור זה בית שער. מה ההבדל בין שער לבין בית שער? שאני אומר שיש שער ואחרי זה פרוזדור שמוביל אל החצר, או שאני אומר שהפרוזדור זה בית שער, מה ההבדל בין השניים? ההבדל הוא מובן. לפי רש"י, יש שער, אתה עובר את השער, ואז מתחיל פרוזדור. אבל הפרוזדור והשער הם נפרדים. זה שני חלקים נפרדים. לפי הרמב״ם, הפרוזדור הוא בית שער. כלומר, יש לנו בעצם שער אחד ארוך. אתה נכנס בשער, נכון שיש את המשקוף של הכניסה, אבל אתה, כמו בגילדה הזאת של הרחיצת מכוניות, כן? אתה נכנס בשער, אבל לכל האורך המכונית נשטפת. לפי הרמב״ם, הפרוזדור זה בית שער. כלומר, אין הפרש בין השער לבין הפרוזדור. זה בעצם ההבדל ביניהם בתיאור המציאות הפיזית. אבל מהו הנמשל בעצם? שאני אומר שפרוזדור הוא בית שער, שאני אומר שפרוזדור הוא בין השער לבין החצר, מה זה השער? השער, מישהו בקיא בערבית? מישהו יודע ערבית? איך אומרים לפצח בערבית? תער, כן? יש ותער קדה. אצל רבקה כתוב ותער קדה, שהיא באה להשקות את אליעזר ואת הגמלים. כתוב ותער קדה. תער זה לשון ניפוץ. מעניין. זה גם בערבית, גם בארמית. תער זה עניין של ניפוץ, של פקיחה. פתיחה, פקיחה וניפוץ. מה זה שער? שער זה בקיעה, ניפוץ, בקיעה. השער זה הבקיעה של האדם אל העולם הזה. מה מגיח אל העולם הזה קודם כל? מהו השער של האדם? השער של האדם זה הופעת הגוף, המציאות הפיזית. זה בעצם הפקיעה או הפתיחה הראשונית. האדם הופיע כאן בגופו ונשמתו. בעל כוחך אתה נולד, כן? נוצר ובעל כוחך אתה נולד. כן? הנשמה והגוף מופיעים כאחת. ההופעה הראשונית מציגה לפנינו ערבוב מעניין, סיבוך מעניין, והתרוצצו הבנים בקרבה של גוף ונשמה. הנשמה מצויה, אבל היא מסובכת בתוך הגוף. זה השער. זה המציאות. זה הפתיחה. דבר לא פשוט. אומר לנו רש"י, מסביר את דברי המשנה מסכת אבות, העולם הזה דומה לפרוזדור. מה הופך את השער לפרוזדור? מה הופך את המציאות המסובכת הזו, את הפתיחה המסובכת הזו של לב, יצר לב האדם רע מנעוריו? זה השער. יצר לב האדם רע מנעוריו. נשמה בתוך גוף מסובכת בתוכו, אבל יצר לב האדם רע מנעוריו. הנשמה ידה על התחתונה. זה בית השער. זה השער בעצם שהאדם נכנס בו. מה התקווה של האדם? רק אם יהיה פרוזדור. אנחנו צריכים מציאות נוספת שהיא בעצם מתייחסת אל השער, לוקחת את החשבון, פונה אליו ומזרימה אותו. את המציאות המסובכת הזו היא בעצם פותרת. אמרו לנו כאן, אלו המצוות. האמצעים הם המצוות. המצווה הופכת או מביאה את השער אל הפרוסדור. את המציאות המסובכת הזו, המצווה הולכת ופותרת. לפי הרמב״ם, עוד מעניין, כפי הנראה, הוא מפרש, כמו שאמרנו, פרוסדור זה בית שער. הוא רואה את הפרוסדור ואת השער מחוברים יחדיו. זה קצת מזכיר לנו את הפירוש שאמרנו לגבי דומה לפרוסדור, שזה לא פרוסדור ממש, אלא רק דומה. כי לאמיתו של דבר הדברים מחוברים. עולם הזה הוא לא גר מבישה. עולם הזה הוא לא עצם קשה. הוא לא דבר שביסודו הוא רע. עולם הזה, מעיקר הבריאה, הכוונה הייתה, באמת, הכוונה הייתה לחבר אותו, להשפיע עליו, כן? להזרים דרכו קדושה עילאית מאוד. אחרי שחטא האדם, נוצר מה שנוצר. אבל העולם הזה, או הפרוסדור, הוא בית שער. הוא מחובר לגוף. הדרך, האמצעי והתכלית מחוברים יחדיו. אז נכון, יש את השער, יש את מציאות האדם, את גופו, את נשמתו המסובכת בגוף, אבל יש חיבור טבעי אל הפרוסדור. זה לא תלאי, זה לא איזה מין חיבור כזה בערך, בקושי, אלא זה בית שער. מרמב״ם, זה בית שער, והכוונה בזה ידועה, שהעולם הזה הוא המקום שבו יקנה האדם את המעלות. כן? והיא דרך ומעבר. אז העולם הזה בעצם, כן, זה דרך ומעבר. זאת אומרת, על ידי שאדם מקיים את המצוות, העולם הזה נהפך לדרך ומעבר. דרך, פירוש הדבר, דרך חיים. כן? דרך חיים. דרך חיים. החיים עצמם בעולם הזה הם דרך סלולה, הגיונית, טובה, מועילה, אבל לא רק זה. זה גם עבר. יש פה כוח, כן? יש פה דלק רקטי כזה. המצוות הם כזה דלק רקטי מעולה, שלא רק שמעניקות לנו את החיים הטובים, כן? המוסריים בעולם הזה, אלא הם מעבירים אותנו לעולם הגבוה יותר. אז זה גם דרך וגם העבר. בכל מקרה, הפרוסדור הוא הדבר המקשר בין השער לבין הטרקלין, מקום מושב המלך. כן? רק ראינו חילוקים, כן? בגישה אל העולם הזה. זה לא מחלוקות, זה דגשים שונים. רש"י יש לו את הדגש שלו, הרמב״ם את הדגש שלו. מכל מקום, ודאי ובדאי שיש קשר בל ינותק בין השער לבין הפרוסדור לבין הטרקלין. במציאות של הפרוסדור שבה אנחנו נמצאים, המצוות הן הפכות את הפרוסדור לדרך כבושה. דרך כבושה שמובילה ודאי, שגם מעניקה לנו חיים, ברוך השם, בריאים ומשמחים בעולם הזה, וגם מעבירה אותנו למציאות עליונה יותר, כן? שזה בעצם הטרקלין, הטרקלין. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם בה. האמצעים מגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם, האל יתברך שמו. כן, דיברנו את זה פעם שעברה. הוא מקום עשיית המצוות, הוא רק העולם הזה. מה? הוא מקום עשיית המצוות, הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלו המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. קרה משהו מיוחד מאוד למצוות כשהם הגיעו לעולם הזה. יש למצוות למעשה שתי מצבים. יש את המצב, כן, שמוכר לנו. כן, המצוות כפי שהן מוכרות לנו הן צווים מעשיים. הן מצוות שפונות לגוף. הן מצוות שיש בהם חובת עשייה, בין אם נאמר מצוות מעשיות כפשוטו, בין אם נאמר אפילו מצוות של דיבור, שחיתוך השפתיים הווי מעשה, אפילו מצוות של מחשבה, זה סוג של מעשה, כי המחשבה בכל אופן זה כבר שייך לעולם המודע שלנו, זה לא עולם הנסתר, זה לא עולם הנסתר הפנימי, שהוא מעל המחשבה, לא, מצוות של מחשבה, מצוות של דיבור, מצוות של מעשה, הם כולם מעשיות. זה האופן האחד של המצוות המוכר לנו. המצוות המתגלות במחשבה, בדיבור ובמעשה, בפיך ובלבבך לעשותו. לא בשמיים, לא, ולא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו מכירים את המצוות בבחינה של בפיך ובלבבך לעשותו. למיתו של דבר, יש גם מציאות של בשמיים היא. מה זאת אומרת בשמיים היא? מה זאת אומרת שהמצווה בשמיים היא? הפסוק אומר לא בשמיים היא. וכיוון שהוא פונה לאדם בעל גוף, שחי בעולם הזה, חי במציאות מעשית מורכבת, קראנו לזה שער, הוא זקוק לדרך והנחיה איך להתקדם מן השער לטרקלין, אז מה הפלא שהמצוות מופיעות לפניו בשפה מעשית? זה שפת העולם הזה. שהרי אין לך מצווה שלא תלויה במקום, בזמן ובאדם. יש מצוות שהן תמידיות. ששת המצוות המפורסמות, כן? התמידיות, מציאותו יתברך, יראתו, אהבתו, כן? אהבה בלב, כן? יש שש מצוות, אבל המצוות, כל שאר המצוות כולם תלויות בזמן, במקום ובאדם. כלומר, אנחנו מכירים את המצוות יותר באופן של בפיך ובלבבך לעשותו. אבל יש מציאות של מצווה שהיא בשמיים. מה זאת אומרת בשמיים היא? איזה רובד של המצווה אנחנו מתכוונים פה? שאנחנו אומרים, באיזה מובן אפשר לומר שהמצווה בשמיים היא? יפה. שכר המצווה. השאלה מה זה שכר? יבוא אדם ויגיד, שכר המצווה זה שמכבדים אותי יותר. שכר המצווה שבעולם הזה אני יותר שמח. זה לא השכר. אז מה זה באמת שכר המצווה בעולם הזה? שכר מצווה מצווה בעולם הזה. אבל מה זה שכרם של מצוות? היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. מחר זה ודאי, אין הכוונה ביום שני. מחר זה מציאות. אז מה זאת אומרת מחר שכרם? איזה בחינה, אבל איזה בחינה זו של המצווה? אנחנו מכירים את המצוות בהופעה העכשווית שלהם, כמו שאמרנו. אנחנו לא מכירים אותם בבחינה של שכר, אנחנו מכירים אותם בבחינה של עשייה. כן? בסדר. זה פן מעניין של המצווה. המצווה משתלשלת ויורדת אלינו מעולמות עליונים. כן? אנחנו ננסה להבין מה זה אותה בחינה של בשמיים. המצווה משתלשלת מעולמות עליונים, יורדת ומופיעה לפנינו כפי שמופיעה. אבל מה זה המציאות של בשמיים? לא היינו בשמיים, אמנם. התחלת להגיד זה יפה, דוד. השכר, אבל מה זה השכר?
אכלנו את הבשר והדגה.
זה מדי לא זה, כן? מה זה? חינה מן המצווה. מה זה השכר? מה? הרגשה של המצווה. מה ההרגשה המוכרת לנו כאן בעולם הזה שאנחנו עושים מצווה? אותה רוממות הרוח? זאת אומרת, אתה בעצם אומר ככה, שאני עושה מצווה ואני מרגיש יותר מוסרי, אני מרגיש יותר חי חיים משמעותיים. אז זה השכר עצמו. למרות שהעונג הזה מורגש אצלי, העונג שאתה מדבר עליו, איפה הוא מורגש בדרך כלל? הוא מורגש במרכזי תודעה יותר חיצוניים. אני מרגיש שזה ברגש, אני אפילו מרגיש נעימות במחשבה, אני מרגיש אפילו רצון טוב לעשות עוד מצווה. העונג הזה מורגש במרכזי חיים שהם יותר הכרתיים. האם זה הכל? האם יש בנו איזה רובד שתואם את שכרם של המצוות באופן שונה מאותה הרגשה, עם כל העליונות שלה? כן, הרגשה שאתה מדבר עליה זו הרגשה נפלאה, הלוואי עלינו. אבל האם באמת יש בנו ציפייה, או צריך להיות רובד יותר עמוק, ששם שכרם של המצוות נטעם בטעם אחר, טעם שונה? כל מה שאתה אומר זה מדרגות מאוד גבוהות, ברוך השם, באמת מדרגות גבוהות. ואני קרבת אלוקים לי טוב, אומר דוד המלך, זה דבר נפלא. אבל שדוד, שאתה אומר שכר מצווה, לזה התכוונת? זה השכר? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה השכר. אנחנו מכירים רק את השכר, כפי שפה העלו, השכר הזה. כן. בסדר. זה השכר שלה מדובר. מי שרוצה לתת איזו הצעה נוספת, מה השכר הזה? כן.
זה סוג של אינטרס אישי שאתה נותן, ואתה מצפה להרגיש שכאילו, הנה עשיתי טובה, עשיתי דבר טוב. כשהייתי קטן, אני זוכר שאב שלי אמר לי, שאתה נותן, תשכח את זה תמיד. תשכח מהר, אבל כשאתה מקבל, תשכח את זה לעולם. ככה...
להכיר טובה.
כאילו אתה עוזר למישהו והכל, אתה רוצה להרגיש כאילו טוב, להרגיש מוסרי, להרגיש כאילו עשיתי איזה... זה לא... זה כאילו אתה מספק את ה... את הלב שלך, את
הרגשות
שלך, כאילו אני...
אז אתה בעצם...
אני יכול להגיע
חצי שעון בלי לגאווה. אז אתה בעצם מבקר את זה. אתה אומר, זה לא יכול להיות שזה השכר. כן, אז בואי נשאל אתכם, מי שרוצה להגיד את זה רעיון סף, לפני שאני נותן את אות השעה, סימן, רמז, נוכל להתקדם עם זה. כן, מי שרוצה להגיד משהו בשמחה, אם לא, הייתי שאל אתכם של... כן, בבקשה. כן, אני אגיד,
אם הוא אומר שמקום הסייתם לעולם הזה, אז השכר לא יכול להיות שום דבר שקשור לעולם.
נכון, נכון. אז מה? נכון. טוב, אז בעצם אתה אומר, על מה אנחנו בעצם מדברים אם כן? מה אתה שואל שאלה כזו? הרי זה לא שייך לעולמנו זה. אני ודאי לא מתכוון לבוא ולומר לכם שראיתי מה זה, או לתאר לכם את זה פה על הלוח, וודאי שלא. אבל אני רוצה לבדוק האם אפשר בכל אופן להגיד איזה משפט, איזה... אתה אמרת, זה נבדל מהשגתו של אדם. הייתי רוצה לבדוק אם אפשר... להגיד עוד משהו, כמה שאנחנו יכולים, כמובן. כן, לנסות גם לראות את הנפקמינה שבזה, את המשמעות המעשית מבחינתנו, ולא לשחק סתם במושגים מופשטים. כן, אבל קודם כל זה לוקח אותנו צעד משמעותי קדימה. עכשיו אני שאלת השאלה, כן? אני מקווה שתביא אותנו לבירור בעניין הזה. כשאנחנו מקיימים מצווה, מה אנחנו בעצם מקיימים? את רצון השם, נכון? בעצם יש פה רצון, תחשבו על זה. יש פה, אתן איזה דוגמה. למשל, אדם מאוד נערץ, נגיד, נערץ עלינו. אישיות מופלאה ביותר, קדוש עליון. הוא מבקש מאיתנו לעשות עבורו משהו. אבל הוא לא פונה אלינו ישירות. הוא אומר לסגן שלו, שיאמר לסגן שלו, שיאמר לסגנו, לומר לי לעשות כך וכך. מה מקופל בתוך שרשרת הפקודות האלו? רצונו. של אותו. תחשבו על זה שמצווה בעצם זה רצון עליון, מפחיד קצת, וואו, מדהים, קשה לנו, קשה לנו להפשיט את הרצון הזה ולהתבונן בו כרצון עליון. למה ככה מקבלים אותו? על ידי מערכת שלמה של, איך תקראו לזה? חוליות מעבר. זה, 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 זה פתאום הופיע, כן? איזה מצוות, תחשבו על זה, איזה מצוות, מה זה מצווה? כן? המצווה הזו פתאום הופיעה בעצם כדבר שכתוב שחור על גבי לבן. מזוזות בין עיניך. אני קורא את זה מתוך התורה שהיא כתובה באותיות. דיברה תורה בלשון בני אדם. אחרי זה יש לי תורה שבעל פה, שמפרשים לי את המצווה הזו. ודאי, אנחנו יודעים שחכמי תורה שבעל פה, ודאי שהשכל שלהם הוא שכל אלוקי. לאחר מכן מתברר שהמצווה הזו מתקיימת באמצעות בתים שחורים, רצועות שחורות של פרה, לא פחות ולא יותר. תראו כמה שליחים יש פה. ואני צריך עכשיו, למרות, ודרך כל השליחים האלו, לזכור את מוצאה של המצווה. ראינו את זה, אשר קידשנו במצוותיו. שהמצוות הם שלו, הציוויים הם שלו. או, למה חשוב לנו להגיד את זה כל כך? קודם כל, כדאי לזכור את המשל החביב הזה, כל פעם שמתעסקים עם ההופעה של רצון השם במצווה, שרצונו מתגלה מצווה, כדאי לזכור את זה. אבל למה זה כך חשוב לומר את זה? כי אם בקיום מצווה, יש לנו עסק עם רצון אלוקי, מתברר לנו באופן אוטומטי מה זה שכר מצווה. או מה ההבדל בין כי לא בשמיים לבין בשמיים? מאיפה באה לנו ההרגשה כי לא בשמיים? מאיפה באים לנו תענוגות השכר היותר נמוך? מזה שהרצון אלוקי מסתתר בתוך המצווה. ואז לא נותר אלא להרגיש את העונג של המצווה ברוממות רוח אישית, בקדושה פרטית, בהרגשה שבאמת, הרגשה טובה. כי הרצון האלוקי נעלם. מה קורה ברגע שהרצון האלוקי מתגלה? אם אני יודע שיש לי עסק עם רצון אלוקי ותו לא, אין פה לא בתים שחורים, ולא רצועות שחורות, ולא, שום דבר, רק רצון אלוקי זורם פה בתו... מה קורה לי אז? מה יהיה שכרי בעצם? אם יש לי עסק עם רצון אלוקי, אם רצון אלוקי בעצם פונה אליי ואומר לי, והיו לתותפות בין עיניך, או כשונו של הקוצקר, כן, רואים שהיה קורא את עשרת הדיברות, כן? לא תגנוב. לא, בכלל, כל מצווה. הוא היה קורא בספר התורה, הוא שומע. לא תגנוב, לא תחמוד. הוא היה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. זה לא עכשיו איזה קודקס מוסרי של חמורבי, כן? איזה חוקי התנהגות של מצפון אישי או מוסר כליות. לא. כשהוא קורא לא תגנוב, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו עכשיו לא תגנוב. זה ציווי שבא משורש הטוב האינסופי. לא ממצפון אנושי ומוסר כליות. כן? מה החוכמה? אז פעם לא נוח לי לעשות, כן? לגנוב, ופעם נוח לי לגנוב. אז הפה שאסר הוא הפה שיתיר. המצפון שאסר הוא המצפון שיתיר כאשר זה לא נוח לי. לא. כשאתה קורא לא תגנוב, אתה שומע את כל השם אומר לא תגנוב. שהמצוות נתפסות בעינינו כהופעה של רצון אלוקי עליון, שכרן של המצוות הוא לעשות רצונך. חפצתי. זה המדרגה של עבודה לשם עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שכר מצוות. שכר מצוות פירוש הדבר, שאחרי שאתה יוצא מן העולם הזה אחרי 120 שנה, המעטפת החיצונית של המצוות מתפרקת, כי לא מלווים לאדם לבית הקברות, לא תפילין ולא תלית. זה נשאר כאן, זה הכלים של העולם הזה. אבל אם בשעה שהנחת תפילין אתה הרגשת את זרם החיים של הרצון האלוקי מופיע במצווה, פונה אליך ומצווה אותך והיו לתותפות בניניך, ואם על צד הכוונה הגבוהה הזו קיימת את המצווה, אחרי 120 שנה אתה מקלף את הקליפה החיצונית של המצוות, שמבחינה זו המצוות שייכות רק לעולם הזה, בפיך ובפוך לעשותו, אין לך לא פה ולא לב ולא רגליים ולא ידיים, אין, נגמר, אתה כבר בבית העלמין. אז מתפשט הלבוש החיצוני של המצווה, ואז אתה זוכר לבחינה של בשמיים, כלומר דביקות. לעומת זה, אם אתה מקיים את המצווה רק מצד ההופעה התחתונה שלה, אם אתה מקיים את המצווה בלי לשים לב לאותו רצון עליון, ואתה נהנה רק מהבחינות היותר חיצוניות שלה, מצד מה? שהיא יכולה לשמח אותך ואפילו להוליד בך רצון לעשות טוב. אבל מרכז התחושה הוא קרבת אלוקים לי טוב. אם זה העונג שלך, אתה נהנה בעולם הזה, אין ספק, יש לך רגשות מאוד מרוממות, יש לי יום יום חג, אגב גם בעולם הבא יש לך שוכר, אבל אין לך את מדרגת הדבקות שאופיינית לאותם אנשים, מה שנקרא יעשה למחכה לו. עין לא ראתה זולתך, יעשה למחכה לו. מי זה מחכה לו? זה שהם קיים את המצווה מתוך ציפייה עמוקה להיפגש עם הרצון העליון. ריבונו של עולם, כל מה שקיימתי פה לא קיימתי בשביל לא תענוג הגוף, לא תענוג הנפש, לא תענוג הרוח, כן? ודאי שממילא נהניתי גם במישורים האלו, אבל זה לא היה עיקר כוונתי. יעשה למחכה לו, תמיד רציתי לגלות בכל העשיות שלי את העונג העליון ביותר, להתענג על השם יתברך, יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה מה שרציתי. אדם כזה ממילא יש לו את גן העדן העליון, או למיתו של דבר יש לו בעצם את ההכנה אחרי זה גם לתחיית המתים, חזרת הגוף לנשמה, כן? שהנשמה חוזרת לגוף בכוח גדול ומהירה אותו בבת אחת. הגוף מואר על פי המדרגה שקנתה לנשמה, אותה מדרגה של לעשות רצונך. חפצתי. מה זה משלם אל שונאו להעבידו? על פניו ישלם לשונאו על פניו להעבידו, זה אותו שכר שמקבל מי שכוונת עבודתו הייתה בעצם להנאות ותענוגות שאפשר לטעום אותם בעולם הזה. אני לומד תורה, אבל אחרי כל הדברים שאנחנו רואים כרגע צריך לזכור תמיד שחזל אמרו לנו גם, לעולם יעבוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, היתר לעבוד שלא לשמה זה בתנאי שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כך אומר נפש חיים. מותר לנו לדרוך, לא רק מותר, אנחנו חייבים לדרוך על המדרגות התחתונות. בדרך העולה אנחנו חייבים לדרוך על המדרגות התחתונות, אנחנו חייבים לעבור דרך הנעימות של כן? הנעת השכל של התורה, להתענג, כן? להתענג על, על החוכמה של התורה, להתענג על עשיית מעשה טוב, להרגיש את העונג הפנימי, את קורת הרוח האדירה. עשיתי מעשה טוב, זה בסדר. אבל לזכור שיש מדרגה למעלה מזו. לעולם יעשה אדם שלא לשמה. אומר הפסוק, ישלם לשונאו על פניו להעבידו. מה זה ישלם לשונאו על פניו להעבידו? נותן לו שכרו בחייו. למה נותן לו שכרו בחייו? כי אפשר לתת לו שכר בעולם הזה. זאת אומרת, האדם שקרוי שונא בלשון הפסוק, שהוא מנותק מן הרצון העליון ולא יודע שלמעשה כל קיומו את המצוות, זה מצד רצונו לבטל את רצונו לרצון השם ברך. אדם שמקיים את המצוות מתוך מחשבה אגוצנטרית של אני במרכז וכל התענוגות האלה פונות אליי ואני מזדרז לחוש אותם בגופי, בנפשי וברוחי, אדם כזה יכול לקבל את השכר שלו בעולם הזה, כי ממנו לא ציפה למשהו שאי אפשר לתת אותו בעולם הזה. כי רק אם באמת הציפייה שלנו זה להידבק בעצם רצונו, אם קיום המצוות הוא על הצד הגבוה, אז באמת אי אפשר לתת שכר בעולם הזה, כי אין בכל כלי העולם הזה להכיל עונג גילאי כזה. אבל אם המגמה שלך היא מגמה ששייכת לגדרי העולם הזה, כמו שאמרנו, לי טוב, אז אפשר לתת לך את השכר גם בעולם הזה. תיקר השכר. עכשיו, זה לא שלא יהיה לך, כן, שכר בעולם הבא, אבל הוא יהיה קטן יותר, כי אי אפשר שלא קרה לך פעם שבכל אופן עשית משהו בגלל אהבת השם ממש, ריבונו של... אז יש, כן, יש. וגם יש תיקונים כאלו ואחרים, גם אחרי מותו של אדם, שאדם יזכה, כן? יזכה ללכת ממדרגה למדרגה גם בעולם בא. אבל מבחינת הדגש המוסרי שאנחנו רוצים פה לומר, שאנחנו צריכים להבחין את שתי הבחינות של המצווה. אותה הבחינה שלא בשמיים היא, ואותה הבחינה של בשמיים, שלה קראנו השכר. שכר מצוות זה הדבקות בעצם. כן, אמרתי של?
אתה יכול להיות שדוד המלך בגלילתו אומר,
כן, אנחנו לקחנו את ה... כן, אנחנו לקחנו... באמת, קודם כל, השאלה באמת מה הוא מתכוון שמה, כן, אם מישהו יודע איזה פרק זה מופיע בתהילים, אם אני טועה איזה פרק עין גימל, איפה זה? עין, כן, מביא את זה פה למטה. פרק עין גימל. אם תסתכלו שם בפרק, יש לכם פה תהילים רגע. אתם, מישהו מכיר את הפרק הזה? תנ"ך. עין גימל. כן. בוא נראה באיזה הקשר הוא אומר את הפסוק הזה, כן.
גם בפרקי אבות, כתוב, תבטל את רצונך, מי שעשה רצון, תבטל את רצונות, מי שעשה רצונך. אז זה, זה יענה, זה כאילו יגיד טוב, בא לעשות...
כדי.
איזה מצווה? כדי שהוא יעשה את הרצונים.
אז מה הכוונה? לפי דברינו, מה זאת אומרת, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שהוא יבטל רצונו מפני רצונך? מתי הוא יבטל את רצונו מפני רצוני? או למה הוא יבטל את רצונו מפני רצוני? אתה יודע למה? נו, מישהו, בוא, תחשבו קצת חסידי, חסידי. פה אנחנו חייבים קצת חסידות. מה זאת אומרת שהוא מבטל את רצונו מפני רצוני? למה הוא מבטל את רצונו מפני רצוני? למה? יפה. שמעת מה שאומר? רגע, רגע.
זה לא...
שמעת מה שאומר? רגע.
לא, לא שאומר.
תחזור. לא, תחזור.
אתה הולך לפי
רצונו. לא, אבל, רגע, שתוכל. אז מה? מה זה? יד לוחצת יד? זה איזה...
מה? מה זה חבר? מה?
למה הוא בטל את רצונו מפני רצוני? למה? מה, בגלל שאני... זה טסטה?
כי אתה עושה את רצונו מתוך ידיעה שזה רצונו, ואם את זה המצווה, זה לא
שחשיבה. זאת אומרת, הוא מבטל את רצונו מפני רצוני, כי רצוני זה כבר רצונו. רצוני זה רצונו. זה נקרא רצון יראב יעשה. למה הוא עושה את רצון יראב? כי הרצון של יראב זה רצונו. אין הבדל בין הרצונות כבר. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, למה? כי גזירת הצדיק זה בעצם גזירת הקדוש ברוך הוא. זה נקרא השתוות הרצונות. או בלשון המוסרית, מידת החסידות. לעשות נחת רוח לבורא. זו הסיבה. כן, יישר כוח. בעמוד עין, בפרק עין ג' אך טוב לישראל אלוקים לבר אלוהים לברי לבב ואני כמעט נטו רגליי, כעין שופחו אשוריי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים יראה, כי אין חרצובות למותם, ובריא עולם, בעמל אנוש עינימו, ואם אדם לא ינוגעו. לכן ענקתם וגאווה, יעטוף שיט חמס למו, יצא מחלב עינימו, עברו משכיות לבב, ימיקו וידברו ברע, עושק ממרום ידברו, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. לכן ישיב עמו הלום, ומי מלא אימצו למו. ואמרו, איכה ידע אל, ויש דעה בעליון. הנה, אלה רשעים ושלבי עולם הישגו חיל. אחריק זיקיתי לבבי, וירחץ בניקיון כפיי, וינהגו הכל היום ותוכחתי לבקרים. אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי, והחשבה לדעת זאת, עמל היא בעיניי. כל הפסוקים האלו מתארים בעצם את ה... קשה לקרוא לזה את ההתלבטות, אבל איזה קושי כשדוד המלך מתבונן על הרשעה בעולם. הוא מסתכל על הרשעים, והרשעים מצליחים. מצליחים. ואני כמעט נטו רגליי. כמעט נטו רגליי. אני רואה את הרשעים מצליחים, והרגליים המעמידות אותי שזה קיום המצוות. עבודת השם, כמעט נטו רגליי. רגע. הרשעים מצליחים, ואני מתאמץ, והעולם הזה הוא שלהם. תראה, הכל על פיהם, על פיהם יישק דבר, ואני כמעט נטו רגליי, כעין שופחו אשוריי, כי קינאתי בעוללים, שלום רשעים יראה, אין חרצובות למותם, וברי אולם, אין חרצובות למותם, אני לא רואה שום תוכחה ומוסר שהקדוש ברוך הוא מייסר אותם, הם נראים נהדר, בעמל אנוש עינימו, כל העמל וכל הקשיים, הם לא באים עליהם, הצדיקים סובלים, מתפרנסים בקושי, נגועים בחולאים, לכן ענקתם וגאווה, יעטוף שיט חמס למו, לכן הם מלאי גאווה, הנה אנחנו מצליחים, הדרך שלנו היא הדרך הנכונה, יעטוף שיט חמס למו, הם חומסים ולוקחים כי מגיע להם, הם כמובן המוליכים, כן? הם הצודקים, יצא מחלב עינימו, עברו משכיות לבב, יצא חלב עינימו, כלומר, הם כל כך מדושני עונג שממש, איך אומרים, העונג נשפך להם העיניים, הם נראים כמו מגדלי חזירים, הרבה כסף, כן? או כמו מלווה בריבית, מדוע נראים פניך כמלווה בריבית, כן? מרוויח הרבה כסף, נראים טוב, ימיקו וידברו ברע עושק, ממרום ידברו, מדברים מגבוה, שטו בשמיים פיהם, אפילו הקדוש ברוך הוא מדברים, מי אתה ריבונו של עולם? אנחנו פה בעולם הזה, כן? תראה את המדרגה שלנו, אנחנו גבוהים מאוד, ולשונם תהלך בארץ, לא יומן. אומר דוד המלך, איפה מתרחש המהפך? מבחינתו של דוד, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. כל התחושות האלה שהן תוארות כאן, כל זה תקף עד, ולא עד בכלל. עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. עד אבוא אל מקדשי אל, הכוונה היא, עד שאני פותח את עיניי ומתבונן על הרשעים דרך המבט האמוני. דרך העיניים של הקדוש ברוך הוא, דרך העיניים של האמונה, דרך העיניים של התורה. זאת אומרת, יש שתי מבטים. יש מבט אחד שהוא מבט ארצי, מבט רגשי. זה כל הפסוקים מ-א' ועד י' ז'. זה מתאר את הקונפליקט הפנימי שיש לאדם בשעה שהוא מתרשם מחיצוניות המציאות. ובואו לא נאמר שאנחנו נקיים מזה. אחרי שדוד המלך גילה לנו בנדיבות לב, איזה רגשות תופסים אותו? תחשבו, זה דוד. ופה דוד כותב את הדברים האלו בתוקף מלכותו, בשיא גדולתו, בימים הגדולים שלו. דוד המלך מספר לנו פה, מגלה, משתף אותנו ברגשות לא פשוטים. אבל הוא אומר לנו, תדעו לכם, אין פתרון לתחושות האלו עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. מה שנקרא צוחק מי שצוחק אחרון. כלומר, כל הבינה... זה רק אם אתה מביט לאחרית. נכון שכרגע הם מצליחים, אבל בוא נראה לאן כל זה מוביל. בוא נראה לאן מובילה הצלחה החומרית. בוא נראה לאן מובילה הצלחה של חמאס. בוא נראה לאן מובילה הצלחה של כפירה ופטור ממצוות. בוא נראה לאן הוא מוביל. אתה מוכן ללכת איתי שתי צעדים קדימה? אל תוך התא המשפחתי של אותו סוחר מוצלח שחושב רק על ממון? אתה רוצה לבוא לראות שני צעדים קדימה, מה קורה עם אותו אדם שסילק ממוחו את מציאות השם יתברך? בוא נלך כמה צעדים קדימה. ואז נגלה דברים מאוד מפתיעים. אך בחלקות תשית למו, ריבונו של עולם, אשר התעללתי במצרים, שחקתי, אך בחלקות תשית למו, ריבונו של עולם, היפלתם למסועות, איך היו לשמה כרגע, כן? בעצם, כל ההצלחה שלהם, כל ההצלחה שלהם, כבר מגלגלת חשבון גדול מצד ההשגחה האלוקית. ההשגחה האלוקית זה כמו אדם, להבדיל, כן? אני אומר, זה משל. תחשבו על אדם שעכשיו הוא נותן מכה חזקה באיזה סניף, ויש שם מיליונים, מטילי זהב, אבל הוא לא יודע שהמשטרה כבר בדרך לסניף. כבר ראו אותו שם, והמשטרה כבר דרך לסניף. הוא עדיין חופן בתוך עסקים, החלון כבר פתוח, כל נתיב המילות מוכן, החבר'ה למטה במכונית, ככה קצת בקוצר רוח, והוא משתלשל מהצינור, והוא נופל לידיים של בלש משטרתי. סתם הרפלה. אבל בשעה שהוא, לא בשעה שהוא אוסף את המטילה זהב בתוך סקו מאושר. זה משל. נכון שפה זה מתרחש על פני שעה. זה מאוד מהיר. כן? המשטרה כבר בדרך, הצופרים, שהקלקות, שתיים בלילה, מתורים החבר'ה, שכנים, מסתכלים למטה, מה שם, כן? טוב, מודיעים ברדיו, נתפס, שודד, פורץ, כן, וכן הלאה. אז פה זה מתרחש על פני שעה, שעתיים, ולפעמים גם בולשים אחרי גנב כזה במשך שנים. הסתכלו בספר המוח של יצחק דרורי, העבריין ירושלמי. נתן מכות על גבי מכות עד שתפסו אותו. עד שתפסו אותו. שנים זה לקח. שנים. לפעמים זה לוקח הרבה זמן. אותו דבר גם פה. כל הצלחה של הרשעה, זו הצלחה זמנית בלבד. מצד הבחירה החופשית, ריבונו של עולם נתן אפשרות. מצד הבחירה החופשית, גנב יכול להחליט שאת הלילה הקרוב, הוא מבלה, כן, בתוך סניף בנק. יכול, כן, אינו חינם. אנחנו לא אוסרים על בני אדם, לא עושים עוצר. אף אחד לא יכול לצאת משעה 7 ומעלה. לא. גם בשעות הקטנות אתה יכול לצאת מהבית, אתה יכול לכוון את השעון ל-2, ולקבוע עם החברים שלך בפינה חשוכה, ולצאת לפריצה הגדולה. החברה האנושית היא משאירה פתחים. אנחנו לא נמצאים בצינוק, זה משהו אחר. עבריין שנמצא כבר בבית כלא, כן? עבריין מסוכן, הוא בצינוק עם מצלמות מכל הכיוונים. אבל בחיים סך הכל, אנחנו רואים שהבחירה החופשית היא קיימת. יש מרחבים של התנהלות. כך גם בחברה האנושית, כפי שתיארתי כעת, על חופש ועל המרחב שיש לכל אחד ואחד, פחות או יותר, כן? להתנהל כמעט לכל כיוון שהוא רוצה. וכך גם ריבונו של עולם. הצלחת הרשעה זה ניצול ציני של הבחירה החופשית. אבל, מכיוון שגם הבחירה החופשית היא לא נועדה, או תפקידה זה לא, אין בכוחה לנשל את רצון השם יתברך. אתה יכול לבחור ברע, אבל דע לך, הכוח הגדול הזה של השגחת השם יתברך, הוא עושה את דרכו אליך. זה יכול לקחת שנים. זה יכול לקחת שנים. כן? כמו שאמרו חז"ל, מסכת עירובין. למה נאמר ערך אפיים ולא ערך אף? מלמד שיש שתי אפיים. ערך אפיים לצדיקים, וערך אפיים לרשעים. לשניהם הוא מעריך אף. לצדיקים הוא מעריך אף, הוא מעריך את הפה, הוא משלם להם לעתיד לבוא. הוא לא משלם להם פה. ולרשעים הוא מעריך אף, ומביא עליהם פורענות לעולם הבא. אבל כתוב שם בתוספות, מי שיראה במסכת עירובין, כתוב בתוספות, זה שהוא מעריך אף לרשעים ומביא עליהם פורענות לעולם הבא, זה מידה טובה. למה? כי יש להם אפשרות לחזור. בתשובה. זה דבר נפלא.
בשיעור שעבר אמרת שאין בחירה, שזה חובה.
במבט הסופי השורשי למעשה אין בחירה.
אי אפשר להגיד שזה בחירה.
במבט הסופי השורשי באמת אין בחירה בסופו של דבר, וכל הבחירה החופשית היא נועדה אך ורק לגלות את העובדה שאין בחירה. זו הייתה מעלתו הגדולה של אברהם אבינו, שבאמצעות ניסיון העקדה הוא בעצם מסר את הבחירה החופשית כולה לקדוש ברוך הוא. הוא ויתר על הבחירה החופשית. ולמעשה הצליח, הייתי אומר, למסור לרשותו של הקדוש ברוך הוא את שלושת האיברים האחרונים שנשארו, נשארה בהם איזו בחינה של בחירה חופשית. את ראש הגבייה, כן? ברית היסוד, שמירת הברית וכן הלאה. אם אני טועה את האוזניים או את העיניים, שלוש איברים. כן? ניסיון עקדה, הוא שם קץ לכל הבחירה החופשית של אברהם אבינו. מצאתי את לבבו נאמן, מצאת את לבבו נאמן לפניך. כל לבבו נאמן. לא נשאר בלב שום תנועת חיים בחירית, כן? שמצטייר בה איזו אפשרות לטוב או לרע. הכל לכיוון אחד. זה המסקנה הסופית. אבל לנו זה מצטייר ומורגש כבחירה חופשית, וטוב שכך, כי זה מה שבעצם מעניק לנו את היכולת באמת לקבל שכר, כמו שכתוב בהמשך, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. כן? לרוות בטוב. כדי לרוות בטוב, אני צריך לקנות אותו בעמל. כן? בחופש גמור. כאילו לא מכריחים אותי בכלל לקיים את המצווה. אני לחלוטין חופשי. חוץ מאיזו הרגשה מעומעמת פנימית של הנשמה שאומרת לי, היה צדיק ואל תהיה רשע. אני שומע איזה קול פנימי שאומר לי, זה לא כל כך פשוט, יש אפשרות לכאן ולכאן. אבל חוץ מאותו קול, מאוד מאוד חלוש, פנימי, אבל חלוש, אני לא מרגיש מעבר לזה. ועד רבה, 13 שנה, מפתמים את היצר הרע, 13 שנה, אקדמי טענתי, הוא מקדים את טענתו ליצר הטוב, עד שאדם חייב במצוות, כן? יצר הרע, יש לו, כן? פור, יש לו קדימה בזמן. זה מאפשר בכלל חופשי. בתוך המציאות הזו, אם יהיה לבן חיל, כך הוא כותב כאן בהמשך, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו. אבל צריך להיות בן חיל, לא בן חול, בן חיל. כן. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה, אז דיברנו על הבחינה של המצווה העשויה, והמצווה שקודמת למעשה בחינה של רצון אלוקי פשוט, ואנחנו צריכים להתחבר לאותו רצון, גם כאשר אנחנו פוגשים את המצווה במציאות ההלכתית, העולם הזית שלה. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה, ודאי וודאי בצורתן הנוכחית, העולם הזה הוא המקום המתאים לקיומם, על כן הוא שם האדם בזה העולם תחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, הם מזדמנים, זה לשון הזדמנות, אין שום הכרח לקיים את המצווה, זה מזדמן בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו, הבא להתאר, מסייעים לו, אבל כדי שההזדמנות תנוצל כהלכה, אתה צריך לרצות להתאר. כן? אנחנו גם רואים את זה אגב, שאדם רוצה להתאר, הוא מוצא מצווה. כשאתה רוצה להיות אדם טוב, פתאום אתה שם לב שיש לך כסף בכיס ואפשר לתת אותו למי שזקוק לו. אבל עד שאתה לא רוצה באמת, בתוכך, באמת להיות בעל חסד, אתה לא מעלה לדעתך שיש לך אפשרות לעשות חסד בכלל. יש לך הרבה אפשרויות. יש לך רכב, יש לך מכונית, יש לך כוח גוף, יש לך עבודה, מקצוע טוב. אתה לא מעלה לדעתך שאפשר לעשות עם זה מצווה. אבל ברגע שאתה בא להתאר, מתגלה לך מרחב עצום של מצוות. הרבה הזדמנויות בעצם לפעול טוב. הרבה הזדמנויות. וכל אחד מאיתנו זה קרה. שעשינו את המעבר ממצב של שרירות לב וקמצנות וקפיצת יד, למצב של רצון להשתפר, להיות יותר טובים, ולפתע, כף הסיידים שיש בביתנו, טק, אף על השכן. איזה יופי, אפשר לתת את זה לשכן? עד אז. בדרך כלל, היו משתמשים בזה רק שרצינו לסייד את הבית שלנו. מה, אני אתן לשכן? אבל פתאום הסולם שלי, כף הסיידים שלי, המברג שלי, המכונית שלי, אם יש ביטוח מתאים, אולי אפילו נעשה את הביטוח באופן כזה שאני אוכל לתת גם לאדם שלישי, לא רק מבני המשפחה, שאני אוכל לעשות חסד עם אנשים. זכור פעם שאלתי איזה צדיק גדול, היה נותן תרחיב לכל אחד ואחד, איזה פיג'ו 405 כזו גדולה, כן? אז הוא היה נותן את זה לכולם, כל תלמידי הישיבה, הוא היה נותן את זה תלמידי, כל מי שהיה רוצה, נותן לו את הרכב, נוסעים לשכם, לעשות קניות שם, לפני הרבה שנים זה, כן, היינו עושים את הקניות בשכם. אז אני נותן לכל אחד את הרכב, והרכב היה חבוד ומאובק מכל הנסיעות. אז אמרתי לו פעם, רבינו, יש לך את בני המשפחה וזה, אתם ברוך השם, משפחה של 6-7 ילדים, יש צרכים מרופים, תראה הרכב נראה, אחרי זה התיקון יהיה על חשבונך. אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע טוב טוב, הוא אומר לי. אתה יודע, שאנחנו היינו יושבים אצל הרב צבי יהודה, הוא היה מהתלמידים המובהקים של הרב צבי יהודה. כשהיינו יושבים אצל הרב צבי יהודה ושומעים שיעור, אחרי השיעור כולם חוו חוויה אחידה, מבחינה מסוימת. מה הייתה החוויה, אני שואל אותו? פשוט, היד שלנו באופן אוטומטי הלכה לכיס כדי להוציא צדקה לעני, שהגענו הביתה, שאלנו את עצמנו, מה אנחנו יכולים לתת מכל הבית הזה למי שצריך? אולי ניתן את זה, אולי ניתן את זה. יש לך מכונית, תן אותה לחבר. תראה, אני ישבתי אצל הרב צבי יהודה, אני לא יכול להתנהג אחרת. פשוט לא יכול. הישיבה מפיצתו, ההתבשמות מתורתו, שימושו של תלמיד חכם כזה, גרמה לי לא לחשוב על עצמי יותר, זהו. לאחר איזה 2-3 מאותו אירוע, החלטתי לנצל איזשהו כזה כללי, משפחה נהדרת, תלמיד חכם אדיר, שבעה ילדים. עברתי אז ליישוב איתמר. אמרתי, מה יותר נפלא מלהביא אדם כזה ליישוב קטן, מתפתח, שיהיה תלמיד חכם בתוכנו, כמו שצריך, ייתן קצת שיעורים, נתבסים רק מהמראה שלו. אמרתי, נו, בוא נבחון את מידת הכלליות שלו. האם הוא מוכן לעזוב יישוב כמו אילון מורה, לבוא ליישוב קטן, איתמר בתוך איזה קרוון? לקחתי איתי עוד איזה מישהו מוועדת קליטה, וניגשנו אליו. רבינו, יישוב שלנו, אתה יודע, וזה, עסוקים תמיד חכם, שישב כאן, ויהיה איתנו, שאפשר לשאול, אפשר לשמוע שיעורים, וזה, חשוב. אז הוא ככה, מקשיב, כן, שואל כמה שאלות, כן, כמה תושבים יש עכשיו, נו, כן, אין לכם רב ביישוב, לא, בינתיים אין רב ביישוב, וזה. טוב, אני אתן לכם תשובה מחר, אני שאלתי אשתי. אמרתי לעצמי, עד לפה. מן הסתם, אחר הוא יבוא, יגיד, אשתי, וזה. אנחנו מגיעים לבית המדרש למחרת, הוא פוגש אותי, הוא בא אליי, אומר לי, תשובה חיובית. אמרנו, ואלם, ואלם. הגיעו אלינו ליישוב, קיבלו השקובית בגודל של 40, כמה, לא, כמה זה? 60 מטר מרובע, משהו כזה. משפחה עם 6 או 7 ילדים כבר אז. עם השנים צירפו להם קרוון, חיברו השקובית עם קרוון, כן, שיהיה להם קצת יותר נוח, זה של היומן. מה זה? עוצמה של אהבת הטוב. מבחינתו, כל צעד ושעל זה מצווה. פשוט מצווה. כל צעד ושעל. הבא להתאר, מסעים לו. איך מסעים לו? מסעים לו לא ביש מאין. מסעים לו בזה שפוקחים את עיניו לראות את המצוות. ויפקח השם את עיניו ותראה בער. הבער קיימת, רק אתה לא רואה. למה? כי זה לא בא להתאר. שבא להתאר, מסעים לך בזה שפוקחים לך את העיניים לראות את האפשרויות הרבות שיש לך. והבא להתאר, להתאמה, פותחים לו. כשאדם בא להתאמה לצערנו, הוא מגלה את האפשרויות, להידך גיס את האפשרויות, כן? אבל זה לא מסעין, רק פותחין, לא מסעין. אם אדם בא להתאר, מסעין לו ממש, פוקחים את עיניו ומזמנים לו את המצוות ממש בפתח ביתו, כן? על פתחי ביתיהם של הצדיקים היה נופל המן, והבינוניים היו צריכים ללכת יותר רחוק, והרשעים ושתו העם, היו צריכים לשוטט כדי להביא את המן. אבל ככל שאדם הוא רוצה להיות יותר צדיק, הקדוש ברוך הוא מזמן לו את המצוות על פתח ביתו ממש. זה נקרא אמצעים המזדמנים לו כאן. יוכל להגיע שנוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בתור, אשר כנה על ידי אמצעים אלה, והוא משנמור זיכרונים בוחר, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם.